ניתוח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות, שטח כלכלי, אנחנו כמדי שבוע, עם כל מה שקורה בכלכלה, הצרכנות, שוק הון, כמובן ענייני חברה, מה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, העיניים כל הזמן פתוחות למה שקורה, גם בצפון ובכלל, ונעדכן ככל שיהיו התפתחויות חדשותיות בשעה הקרובה מחדר החדשות, אבל בינתיים נעסוק בין לא מעט נושאים, כמובן ביוקר המחיה, יהיה איתנו שר הכלכלה והמסחר, ניר ברקת, שינסה להסביר את ולענות לטענות על כך שהממשלה לא עושה מספיק בעניין הזה, אבל כן נדבר על דברים שהממשלה כן עושה, וננסה להבין איך זה משפיע, בין היתר, ביטול המכס על חלב לשלושה חודשים, האם זו הבשורה הגדולה, גם ננסה להבין מה קורה בתחומים, הנדלן, ואיך הולך להיות שוק התעסוקה עם בינה מלאכותית, אחד הנושאים הכי מרתקים בעיניי, כל זה בשעה הקרובה, עורך אותנו כרגלנו, נעתי שולמן, טכנאי יונתן עדיי, והפקה שלמה פולק, באולפן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ערב טוב לפרשן הכלכלי, מתי גרינפלד.
ערב טוב אצלי לך ולמאזינים.
ערב טוב, ואנחנו רוצים לדבר איתך על הכותרות שעשו את השבוע, ורוצה לפתוח איתך דווקא עם ההחלטה של סמוטריץ'. האמת שזו לא החלטה אלא יותר הכרזה, כי יש עוד תהליך של שימוע ובכלל, על פטור ממכס לשלושה חודשים על מוצרי חלב, והשאלה הגדולה, האם זו הבשורה?
זה מאוד מאוד מעניין, זה פתח עליו מה שנקרא לחץ מאוד מאוד מסיבי וטענות מאוד חזקות של נציגי המחלבות. בוא נאמר ככה, זה ודאי שיש, מגיע הקיץ, כל שנה הפרות יש להם ירידה בתפוקה, יש עלייה בצריכה, צד שני מחלבות קטנות, עכשיו חוץ מזה יש מחלבת רמת הגולן שכולנו זוכרים לפני כמה חודשים, יצאה מהשוק, מחלבת טרה מצמצמת את ה... זה היום, היום נוצר מצב שתנובה שולטת ביותר מ-80% מהחלב המפוקח. למעשה למחלבות אין שום עניין למכור חלב במחיר מפוקח.
אז זהו, זה לא שחסר חלב. אין תפוקה יותר נמוכה של חלב. הם פשוט מעדיפים למכור לנו, וזה רואים את זה בסופר, בכל מקום שאתה מגיע לקנות, ואתה רואה חלב מואשר וחלב דלקטוז היקר בשפע, ואת החלב המפוקח חסר.
כן, נכון, נכון. אז למעשה, במקום להגיע עם המחלבות לאיזשהו הסדר, וכבר מדברים על זה כל כך הרבה, חודשים ושנים, וזה מתייקר וזה, ובמקום זה, אני אישית סבור שהמהלך של סמוטריץ' הוא טעות גדולה, שזה גם יהיה משבר אמון חריף בינו לבין ראשי המחלבות, וזה פשוט צעד, כדמד, מה אתה פותח לשלושה חודשים את השוק, כאילו, ומה הלאה, ומה קורה בהמשך?
אז זו שאלה טובה, מה הלאה, אבל אתה אומר, בוא נגיע להסדר. הסדר משמעו עוד כסף שהמחלבות יקבלו. היה פה בשבוע שעבר צבי ויליגר, הבעלים של וילי פוד, הוא אומר, אני מסוגל להביא כבר בקרוב לארץ חלב ישראל מהדרין, שימכר ב-5 שקלים לליטר. היום אנחנו שומעים 7 שקלים במחיר המפוקח שהם טוענים שלא משתלם להם לייצר. אז אם זה לא משתלם בארץ, ואפשר להביא את זה מפולין או ממדינה אחרת בזול, למה לא בעצם?
למה לא? אתה יודע כמה זמן נהיה מחכה לפריקה בנמל? אתה מכיר את הפקקים ואת כל הדברים, מספיק שפקק של כמה שעות ונמלים, וכל החלב הזה שיובא מפולין הלך לפח. זה לדעתי פשוט אבסורד הדבר הזה.
אז הוא אומר שהוא יודע לעשות את זה, והוא מביא כבר היום, הוא מביא יוגורטים, ומביא גבינות, ומביא גבינות צהובות.
כן, יוגורטים זה באמת עם מה שנקרא, יש להם מדף, זמן מדף ארוך, אבל חלב הזמן מדף שלו ממש ממש קצר, זה לוגיסטיקה מאוד מאוד גדולה, אני לא רואה שום התכנות בכלל ברעיון הזה של לייבא חלב. נראה לי שזה כמעט לא קיים בשום מדינה שמייבאים חלב גולמי. בדרך כלל 95% ככה זה מחקרים של מכונים, של 95% מהחלב מיוצר באותה מדינה. זה נראה לי פשוט קצת אצבע בעין למחלבות, ואולי מה שנקרא ניסיון להושיב אותם סביב שולחן המשא ומתן, מתוך איזשהו עמדה עליונית של האוצר. אם לא, אם לא, אם לא תגיע אותנו לסדר, אנחנו נפתח את זה לא בהוראת שעה, אלא בצורה
קבועה. אגב, יש פתרון יותר פשוט, וזה להפסיק את התכנון במשק החלב. היום חקלאי שרוצה לייצר יותר, לא מרשים לו, זה עבירה על החוק. אם אנחנו נאפשר להם לייצר כמה שהם צריכים, אז יהיה בשפע.
נכון, משק החלב באמת סובל מהמון המון עיוותים, פשוט נורא, ועד שלא יעשו שם איזושהי תוכנית שורש ותוכנית עומק באמת, ולהתחשב בצרכים ולשבת עם האנשים, מה שנקרא צ'יצה שן לבן, פשוט אנחנו, איך אומרים, לא בוכים על חלב שנשפח, אבל זה מה שקורה.
רוצה להספיק איתך עוד נושא שאתה הבאת, אנחנו רואים את הירידה כל הזמן בהיקף נטילת המשכנתאות, את הקיפאון בשוק הנדלן, ומתברר שהמכרזים שכן יוצאים, אין להם זוכים, כי אף אחד לא רוצה להכניס את הרגל שלו לאמבטיה הרותחת הזאת.
כן, בהחלט, אנחנו, זה סיפור שחשפנו היום ביתד נאמן, ממש סיפור מדהים, מכרז של המאר באלעד, כל מי שגר בעיר מכיר את את המכרז הזה ליד חוב רבי יהודה הנשיא, רבי מאיר ורבי עקב, ממש במרכז העיר, מכרז שפורסם לפני, שזכו בו לפני שנה בשלוש חברות ב-600 מיליון שקל. המכרז הזה כולל כמה עשרות אלפי מטרים מרובעים של מסחר ועוד 460 יחידות דיור במחיר מטרה. בגלל כמה כסלים שם וכל מיני דברים, אז המכרז הזה בעצם ההצעה בוטלה, והמכרז יצא עוד פעם לשיווק לפני שלושה חודשים, הפעם מחיר מינימום של 365 מיליון שקלים, והמכרז חזר לרמי כלעומת שאותו דבר, אף אחד לא הציע, לא הגיש שום הצעות. לפני חודש הם מפרסמים אותו שוב באותו מחיר מינימום, ואז טוויסט ועלילה, לפני חמישה ימים רמי, רשות מקרקעי ישראל, מתערבת במכרז, חותכת את המחיר שלו ב-104 מיליון שקל, והמחיר מינימום היום הוא 261 מיליון שקל על מכרז שכמו שאמרנו נסגר לפני קצת יותר משנה תמורת 600 מיליון שקלים.
וואו.
מוכיח לנו מה קורה בשוק הנדלן היום.
וגם עכשיו אין הרבה קופצים על זה.
וגם עכשיו בינתיים אין אף אחד שקופץ על זה. זה פשוט לא יאומן.
שזה מדהים, כי זה לא, אתה יודע, כל מה נאמרו שבדימונה ובירוחם ובקצה הארץ קשה להוציא מכרזים בתנאים כאלה של ריבית גבוהה וחוסר ודאות, אבל פה זה אלעד, מרכז הארץ, אזור ביקוש.
מרכז הארץ, כן, בדיוק, זה מגיע לאזורי ביקוש הכי הכי גבוהים, אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את זה, פשוט אין הרבה מכרזים שיוצאים, אז אנחנו פחות רואים את זה, אבל כמעט כל מכרז, כמות ההצעות היא נמוכה מאוד, יש גם בעיה מבחינת הגורמי מימון, הרי כל אחד לא יכול היום, כל קבלן צריך גורמי מימון, וגם אם אף אחד לא סוס להעמיד מימון במאות מיליונים לדברים, ואנשים פשוט לא ניגשים, והמחירים...
תשמע, הסיפור פה הוא ענק, אני אסביר רגע למה, למאזינים, כי בסופו של דבר, כרגע אנשים לא קונים, זה לא בגלל שהם לא צריכים מקום לגור בו, אלא כי יש אווירה של המתנה וריבית גבוהה, אבל בסוף הם יצטרכו לקנות, וכשמכרזים כאלה נסגרים ולא נבנות דירות, אם אין היצע, אחר כך זה יתפוצץ לכולנו בפרצוף, כשהמחירים יזנקו עוד יותר.
מאחלן, בהחלט, זה בעיה מאוד 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 גדולה. בעצם אנחנו רואים שלצד זה שהביקוש עדיין קשיח מאוד, ההיצע פשוט יורד, אין הקצאות, אין התחלות של בנייה חדשות, אנחנו עוד פעם מגיעים להיצע מאוד מאוד נמוך,
וזה עלול להיות הבחייה מחר. מתי גרינפלד, סיפור מעניין מאוד, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב.
תודה גם לך, להתראות.
עוד מעט יהיה איתנו השר ניר ברקת בענייני יוקר המחיה, לפני כן אומרים שלום לנילי בן טובים.
שלום.
ערב טוב, מנהלת צוות מחקר במשרד העבודה, והאמת שזה אני חייב וככה, שני גילויים נאותים, אחד הנושאים שהכי מרתקים אותי בתקופה הזו, וזה נושא הבינה המלאכותית ואיך זה ישפיע עלינו, והגילוי נאות השני זה שאמרתי, רגע, אם אנחנו דברים על בינה מלאכותית, אז ניתן לה לחבר את השאלות, והיא חיברה את השאלות לרעיון הזה, אז אנחנו מדברים בעקבות המחקר שעתיד להתפרסם ממש מחר שלכם, ובין היתר אתם עוסקים בהשלכות של הבינה המלאכותית שמשנה את פני השוק העולמי והמקומי. אתם מרגישים כבר השפעה של זה לשוק התעסוקה?
אז אני חושבת שהבינה המלאכותית זה בעצם, ניתן לומר, התמורה האחרונה שרואים ברצף התמורות הטכנולוגיות שעוברות על העולם כבר אי אלו שנים. עוד מוקדם להגיד ממש על ההשפעה של הבינה המלאכותית, אבל בעצם שינויים טכנולוגיים זה דבר שאנחנו רואים כבר עשרות שנים. ואנחנו רואים את שוק העבודה מגיב באופן חזק לדברים האלו.
מגיב, ורואים אגב במודעות דרושים כבר שחברות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, אבל כבר לא רק, מציינים עדיפות למישהו שיודע לעבוד עם הבינה המלאכותית.
שוק העבודה קודם כל, או בוא נגיד דבר שהממשלה ובכלל בעולם הבינו שהדבר שבאמת אנחנו צריכים לעשות זה לתת כישורי בסיס לעובדים במשק, כמובן בגיל בית ספר, וגם אחר כך להמשיך לתת כישורי בסיס. אז אם אנחנו לא יודעים לצפות בהכרח מה יהיה הטכנולוגיה הבאה שבן אדם יידרש לה בשוק העבודה, אנחנו צריכים לתת לו שפה, אנחנו צריכים לתת לו, כן, אם זה עברית בחברה הערבית או אנגלית, מתמטיקה, אוריינטציה במחשב, תכנות.
ובעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כי מדברים על זה, יש לא מעט שיח על זה ש... חלק מהמקצועות שאנחנו מכירים היום, הלמידה שלהם או הצורך בהם השתנה מאוד בעידן שבו אפשר להפעיל סוג של שפה כזו של בינה מלאכותית, שבעצם חוסכת מאיתנו חלק גדול מהדברים שהתמקדנו בהם בעבר. השאלה שלי בעצם, איך אתם במשרד העבודה מנסים להתמודד עם השינויים האלה?
אז אני חושבת שהתשובה היא בעצם קצת כמו שניסיתי לרמוז קודם, היא קישורים, גם תשתיות, שבעצם פריסה של תשתיות ברחבי הארץ של קודם כל גישה לאינטרנט, ואנחנו רואים שזה אגב באמת מאוד עלה, אם אנחנו מסתכלים על גילאי 20-40 בשנים האחרונות, אנחנו רואים שאומנם באוכלוסייה היהודית לא חרדית, השיעור המשתמשים באינטרנט היה גבוה ונשאר גבוה על בערך 90% ומשהו, אבל החברה הערבית עלתה מ-75% ל-95% בעשור האחרון, ובחברה החרדית, שזה קצת הפתיע אותי, הנתונים עלו מ-44% ל-71%. אז בעצם אנחנו
זאת אומרת, השוק מגיב כבר.
נכון, אני חושבת שהשוק הגיב עוד גם כשאתה יודע, גם כשאתה צריך לעבוד עם זום, וגם כשאתה רואה שההייטק בפריחה ואתה רוצה להצטרף למשכורות הגבוהות בהייטק או בפיננסים, ואתה נדרש לכישורי מחשב, וגם ל-AI, גם לבינה המלאכותית עובדים יגיבו.
אוקיי, עכשיו ככה, הצצתי במחקר שעתיד להתפרסם, לא נביא את כל הנתונים ממנו, אבל כן ראיתי שאת מציינת שם שהעבודה מהבית הופכת להיות חלק משמעותי משוק העבודה. חשבנו שזה רק בקורונה, וזה מלווה אותנו, וזה משפיע על כל מיני זוויות, בין היתר על, למשל, על הצורך בבנייני משרדים שהם נבנים כפטריות אחרי הגשם, אבל גם בכל נושא של בינה מלאכותית זה יכול להשפיע כשיש יותר נכונות גם של מקומות עבודה וגם של עובדים לעבוד מרחוק. איך את רואה שזה משפיע על המגזר החרדי, הנושא הזה של עבודה מרחוק?
אז עבודה מהבית באמת כאן וכאן להישאר, זה כנראה אחד מהירושות הכי גדולות שהורישה לנו הקורונה. אנחנו רואים שהיום...
חיוביות.
אני רואה, כן, אני חושבת אפשר להגיד דרך חיוביות, כן. אז אנחנו רואים שלצורך ההשוואה באוכלוסייה היהודית שהיא לא חרדית, 20-21% מהאוכלוסייה עובדת בעבודה מהבית, אצל חרדים מדובר ב-18% מהנשים ו-14% מהגברים, אצל ערבים אגב הנתונים הרבה יותר נמוכים, ו-5% מהנשים ו-2% מהגברים בתוך האוכלוסייה העובדת.
איך אתם מסבירים את השינוי הזה, את השונות הזאת בתוך האוכלוסי, בין האוכלוסיות?
אז יש פה גם עניין של משלחי יד. משלחי היד בחברה הערבית, למשל, מופיעים גם בהוראה, ואומנם התקיימה הוראה מרחוק, ונראה לי שהאנושות למדה בגדול שזה לא רעיון כל כך טוב. והוראה לא באמת מתקיימת בצורה טובה לרוב, בטח לא בגילי תיכון ויסודי. מרחוק, גם בינוי, שזה נתח גדול מהעבודה של גברים ערבים.
אבל אם אתם הולכים על מקצועות שבהם יש יותר עבודה מרחוק, שאני מניח שזה בעיקר עבודות בתחום ההייטק, שם יש שונות בין המגזרים, או ששם זה כולם אותו דבר?
אחד הניתוחים שעשינו היה בעצם להסתכל על אותם משלחי יד ולהסתכל על פריפריה ומרכז. שזה ניתוח שאפשר להקביל אותו, כי גם נגיד בפריפריה יש יותר ערבים וגם קצת יותר חרדים. ואנחנו רואים שהשונות יורדת, אבל עדיין מתקיימת.
טוב, זה מעניין. יכול להיות שאפשר להסביר את זה בגלל משפחות שהן גדולות יותר ואולי פחות מתאפשר לעבוד בנחת מהבית, אבל אני יכול להגיד לך
שכש... זה בהחלט עניין של תשתיות, נכון.
כשאני בניתי את הדירה שבה אני גר בשנים האחרונות, אחד השיקולים המרכזיים היה, בטח בהמשך תהיה יותר עבודה מהבית, זה עוד לפני הקורונה, ולכן לדאוג למקום שבו אני יכול לעבוד במקרה שאני אעבוד מהבית. אז זו חשיבה שאולי תשנה את התכנון שנראה בהמשך.
נכון. והאוכלוסייה גם הערבית וגם החרדית הם מהסירונים יותר נמוכים, הם ככל הנראה פחות יכולים לאפשר לעצמם את האקסטרה חדר הזה.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד 26 דקות עכשיו, אנחנו ממשיכים לנושא הבא. רואים שלום לערן שמיר, מנכ"ל ריטל אבי.
שלום וערב טוב.
ערב טוב גם לך. כשאומרים לוי, בדרך כלל חושבים על ספסלים לבתי כנסת, אבל מתברר שזה הרבה יותר, ואתם מייצרים גם ריהוט לישיבות.
בהחלט, אנשים לפעמים חושבים שאנחנו עושים רק ספסלים. החברה בת 63 שנה עשתה יותר ממיליון ספסלים ב-60 שנה, אבל כבר מזמן, כבר איזה 15 שנה שאנחנו עושים גם ריהוט לישיבות, גם ארונות קודש מפוארים. עשינו לאחרונה ארון קודש בישיבת דולסון, לישיבה ליטאית, שכל החזית שלו מצופה זהב טהור. אנחנו עושים הרבה דברים מיוחדים.
מה בעצם הייחודיות שלכם בתחום הזה של ריהוט לישיבות ובתי כנסת?
קודם כל, אנחנו חברה שמשהו מיוחד בה זה שאנחנו קוראים לעצמנו הבית של בתי הכנסת והישיבות, בגלל שאנחנו נותנים מענה מלא מקצה לקצה, מחיפוי קיר ודלת אומנותית, דרך מה שאנחנו קוראים מערכות ישיבה, שזה בעצם כל הפתרונות הישיבה שיש. זה יכול להיות ספסלים, יכול להיות ספסלים מהודרים, יכול להיות ספסלים פשוטים, דרך בימה וארון קודש ועד למזוזה אומנותית ונר תמיד. יש מעט מאוד חברות בתחום, אם בכלל יש כזה דבר שיודעות לתת מענה כל כך כל כך מגוון לכל קהל, לכל סוג של בית כנסת, לכל קהילה. ובשנים האחרונות גם התאמנו את עצמנו, תמיד היה לנו שם שאנחנו יודעים לתת תשובה רק לכאלה שהם מאוד מפוארים, באינטקטיב מאוד גבוה. אז בשנים האחרונות אנחנו גם יצאנו עם קווים של מוצרים שמתאימים לתקציבים נמוכים יותר.
ערן, מה היתרון שלכם בתקציבים הנמוכים האלה, נניח בית כנסת שרוצה לעצמו ריהוט? למה דווקא אצלכם?
אנחנו בעצם הבאנו איתם את כל הניסיון שלנו של 63 שנה ושל 5,600 בתי כנסת וישיבות בישראל ויותר מ-1,000 בתי כנסת בעולם, ואת כל הניסיון הזה אנחנו באמצעותו בעצם מושיטים כתף חמה לגבי או לאחראי בישיבה, כי יש מאפיין מאוד מיוחד לתהליך הזה. בשונה מהרבה מוצרים שאנשים קונים, פה מדובר על מישהו שבדרך כלל זה לא הכסף שלו, הוא די לחוץ מזה, הוא עושה את זה פעם ראשונה בחיים, כי ריהוט לבית כנסת ולישיבה לא קונים הרבה פעמים בחיים. ובהרבה מקרים זה גם אנשים שלא מנוסים בתהליכי רכש של ריהוט, ואנחנו רואים את עצמנו ככאלה שהתפקיד שלנו זה להושיט כתף חמה ולתת את כל הניסיון שלנו. אנחנו נותנים לדוגמה בחינם מה שאנחנו קוראים layout באנגלית או תוכנית ישיבה. אנחנו לוקחים, מסרטטים על חשבוננו את הרצפה של הישיבה או בית הכנסת, ומציעים על פי מיטב ניסיוננו איך כדאי לסדר את בית הכנסת, איזה, מה רוחב המעברים, איפה לשים את הסידורים, איפה לשים את ספרי העיון, מה גודל הבימה של הקריאה בתורה המומלט, מה השיקולים לבימת כהנים גדולה או קטנה, האם ילד צריך לפתוח את ארון הקודש או רק מבוגר, כל מיני דברים שהרבה אנשים לא יודעים לחשוב עליהם, ואנחנו מביאים מהניסיון שלנו.
בעצם, לפי מה שאני מבין, אתם מתאימים את עצמכם למנהגים השונים, לקהילות השונות, ולהשפעה של זה על הנראות של בית הכנסת.
נכון, זה גם קשור לעדות שונות, ויש שפות שונות במקומות שונים. אם אצל ספרדים קוראים לזה תיבה, ואצל אשכנזים בימת קריאה בתורה, אם אצל אשכנזים קוראים לזה ארון קודש, ותגיד את המילה ארון קודש, יש קהילות ספרדיות שנחרדות מהביטוי, כי אומרים מה זה ארון, זה נשמע להם ביטוי מזלזל, הם קוראים לזה היכל, ואם בישיבה קוראים לזה ספסל, ובבית כנסת אחר קוראים לזה כיסא. אנחנו מכירים את השפה, אנחנו מכירים את הרגישויות, אנחנו מכירים את הטעמים השונים, ואנחנו עושים עיצובים, מעיצובים מאוד מאוד מסורתיים, כמו שעשו ארונות קודש בפולין לפני 500 שנה, ועד עיצובים מאוד מודרניים שאנחנו עושים עם חומרים עדכניים ובטכנולוגיות של חיתוכי לייזר ועבודת CNC. אז זה מעבודת יד אומנותית של ריקוע, כמו שעשו לפני מאות שנים, ועד ל-CNC ולייזר, אלה טכנולוגיות בנות עשרות שנים אחרונות.
זה מרתק ובעיקר מסקרן. ערן שמיר, מנכ"ל עיריית תל אביב, תודה. נצא להפסקת פרסמות אחרונה, מיד אחר כך השר ניר ברקת.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 5:35 דקות, שלום וערב טוב לשר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת.
שלום לך צבי, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, אני מקווה שגם אתה בסדר, עם כותרות שמתדבקות, אבל אנחנו נניח רגע לנושא הביטחוני, אני רוצה כן לדבר איתך על נושאים כלכליים שבתחום אחריותך, ואני רוצה להתמקד ביוקר.
אבל דקה לפני ברשותך, כן. קודם כל נאחל איחולי החלמה לפצועים.
בהחלט.
מהפיגוע שהיה במרכז הארץ, וכמובן לחזק את חיילי צה"ל, אנחנו כולנו עושים תפילה שיחזרו הביתה בעזרת השם בשלום, וגם לעודד אנשים לוחמים לשעבר שיש להם נשק, לשאת את הנשק. ראינו היום איך, מי נטרל את המחבל? אנשים, אזרחים עם נשק.
אזרח חמוש, כן.
לעודד אותם, נכון, אזרח חמוש, אנחנו רוצים לעודד אנשים לשאת את הנשק שלהם כמו שאני עושה, ולשמור ולסייע אחד לשני, בערבות הדדית כפי שצריך.
כן, אתה עושה את זה וגם בעבר הצל את החיים כך, אבל אתה יודע, זה קצת מוזר כששר בממשלה אומר לציבור באיזשהו מקום, אנחנו כנראה לא מצליחים לתת לכם תחושת ביטחון, אז קחו אתם אחריות על החיים של כולנו ואתם תשתמשו בנשק כדי להגן.
לא, זה השלמה. תראה, אנחנו צריכים להבין שהטרור הולך למקום שאין משטרה. הם מחפשים איפה שאין שוטרים, איפה שאין צבא, הם הולכים למרכזי אוכלוסין, ולכן, כיוון שהטרור הוא מבוזר, הוא מגיע מפוזר, קשה לנבא איפה המקום הבא, כשיש הרבה נושאי נשק שמוכנים להגן ולייצר מגע עם המחבלים, אז במקום שיש אזרח נשק, אז זה נגמר יחסית מאוד מהר. במקום שאין, ראינו מקומות שאין, אז לצערנו הרב, זה נגמר עם הרבה יותר
נגמרים. כן, אבל אני מתכוון לטרור בהיבט הרחב, לא רק על פיגועים כאלה, אלא גם למשל על טרור חקלאי, ואלו שמנטילים את חיטתם על עסקים בצפת ובגליל ובכל מקום. בסוף, לתת לאזרחים רק את הנשק, זה לא הפתרון.
אתה צודק. אני עכשיו הגעתי, במקרה תפסת אותי בצפון, הייתי באזור תעשיית סחר, ודיברתי שם עם אנשי עסקים, איך אנחנו מתארגנים לעזור להם, משרד הכלכלה, משרד הביטחון פנים, נפעל ביחד, ממשלתי, לראות איך אנחנו ממגרים את התופעות הללו. לצערי הרב, יש לנו שונאי ישראל במרחב שלנו, ואנחנו צריכים לדעת, לשמור על נפשנו, לעזור, כמובן שאני לא מתנער מאחריות של הממשלה, זה הסיבה שעכשיו לוחמי צה"ל נמצאים בג'נין, במבצע גדול, אנחנו צריכים, ונעשה יותר הפתעה, יותר יוזמה, יותר טכנולוגיה, יותר אחריות אישית, גם לוחמים לשעבר צריכים להיות חלק מהתהליך הזה. אנחנו צריכים ללמוד ולשפר כל הזמן.
אבל הזכרת ככה, הנושא קצת, הנושא של הייתם, בסדר, אני איתך, אבל הזכרת את האזור תעשייה שהיית בה ודיברת עם הסוחרים, עמיתך בממשלה, סמוטריץ' הבטיח לפני הבחירות שיעבירו להם כסף כי הם כמו נפגעי טרור. בפועל הם אומרים לא קיבלנו כלום, וחלקם עומדים ממש לקרוס, חלקם קורסים כלכלית בגלל אותם מאות אלפי שקלים שהם נאלצים להעביר לאותם גורמי טרור חקלאים וטרור בכלל.
אז קודם כל, זו הסיבה שהגעתי היום. הייתי גם באזור התעשייה בקרמיאל.
עם בשרות בעצם בעניין הזה?
בעיקר, התשובה היא כן, זה מעניין אותנו מאוד. אנחנו חייבים להבין שאם לא יהיה גיבוי, למשל ביטוחי. תראה, אני מגדיר את הפגיעה של בעסקים, כל הנושא של פרוטקשן, זה טרור. זה טרור בכל מובן של המילה. והמדינה חייבת לתת גיבוי גם לביטוח, וגם לנושא של לסייע בכל נושא ההתארגנות בשמירה. כשהייתי ראש העיר ירושלים, עסקנו בזה הרבה. מעלה אדומים יצרה מודל יפה, באתרות יצרנו מודל נכון וראוי, שהוא משלב פתרון של המשטרה, של חברות שמירה, של כמה ערים ביחד. התופעות הללו, אנחנו יודעים להתמודד איתם, עשינו את זה במקומות אחרים, ואנחנו עכשיו שהתופעה הזאת היא חריפה והחמירה. בשביל זה באתי, ואתמול גם דיברתי עם השר בן גביר, נעשה שיתוף פעולה משולב, ונראה איך אנחנו מביאים את הביטחון גם לכל אחד מהעסקים בצפון.
ובהיבט הכלכלי, תוך כמה זמן לדעתך יהיה פתרון כלכלי לשיפוי ולדאוג להם לביטוח לאותם עסקים?
אז יש כמה מסלולים שאנחנו בוחנים, אני לא רוצה סתם לזרוק באוויר, אני מקווה שאת הפתרון נוכל להציג בעניין של כמה שבועות, ואחרי זה לבוא לשטח. תראה, להגן על אזור תעשייה כמו צחר או מקומות אחרים, כמו צפת ומקומות אחרים, אתה צריך לשלוח מומחים, שזה פתרון הוליסטי מערכתי, משולב עם המשטרה, משולב ביטוחית, משולב עם משרד הפנים ומשרד הכלכלה. כל אחד צריך לתת את שלו. עשינו דברים כאלה בעבר, אני אומר לך בירושלים ובמקומות אחרים, אנחנו עושים את זה עכשיו, יצאנו לדרך, בעניין של עבודה
אני מבטיח לעקוב אחרי זה ולהעלות אותך כאן כשהפתרון באמת יהיה בפועל. אני רוצה רגע לגעת איתך בנושא של יוקר המחיה שנגענו בו. תראה, יש כלים שנמצאים אצלך במשרד וחבל שלא משתמשים, וקודמך השתמשו בהם. למשל, כל הנושא של מכרזים למי שמביא מבטיח את המחיר הכי נמוך, עשו לזה על גבינה צהובה ועל דגים ועל שמן ושמן זית, והורידו מחירים. למה זה לא קורה על עוד מוצרים?
לא, אז קודם כל בוא נעשה רגע סדר. אנחנו מביאים בתחילת מושב החורף חוק חדש. מה שטוב באירופה טוב בישראל.
Okay.
החוק הזה אומר את הדבר הבא: היום יש לך עשרות אלפי מוצרים שבגלל הרגולציה הישראלית היא כל כך קשוחה שאפילו לא מנסים להביא אותם לישראל. אנחנו מדברים על עשרות אלפי מוצרים ו30-40% יותר זולים ממה שיש בישראל. ואיך אנחנו יודעים? עשינו פיילוט עם קרפור, וכל מי שנכנס לקרפור רואה שאת ה-500 מוצרים, סוגי המוצרים שהביא הקרפור לישראל, הם בין 25-40 ואפילו יותר אחוזים יותר זולים ממה שהיה בישראל.
Okay.
וכתוצאה מזה, כל הקימונאים את המוצרים האלה שהם בתחרות, גם כן הורידו את המחירים. והשאיפה, היעד שלנו זה להעביר את החוק, בדיוק הצגתי את זה אתמול בוועדת הכלכלה בכנסת, חוק שיזכה לתמיכה מקיר לקיר, ואנחנו מאפשרים להביא מוצרים אירופיים לצד המוצרים של רגולציה בישראל. כלומר, אנחנו מפשטים את כל המודל הזה. יבואן שירצה להביא טיטולים באירופה, יצהיר על זה שזה עומד בתקן האירופי, הוא לא צריך לחכות בנמל יותר, הוא יוכל להביא קונטיינרים שלמים, אנחנו נבדוק אותו על בסיס ההתחייבות שלו, על המדפים.
אבל למה לא לגרום להם להתחייב על מחיר? אני רוצה לתת לך דוגמה. היה רק על לאחרונה, שנת השמיטה הייתה, והמדינה נתנה פטור ממכס כדי להביא רכות ופירות לארץ, ביבוא ללא מכס, כדי שיהיה בזול גם למי שקונה שמיטה, שלא תהיה הפקעת מחירים. בפועל הם מכרו את זה במאות אחוזים יותר יקר, הירקות המיובאים האלה נמכרו במחיר יותר יקר מישראלי. השאלה אם גם הצעדים שלך בסופו של דבר לא יגרמו לתפיחת הכיסים של הקימונאים בארץ, והציבור, הצרכן, ישלמו בסוף מחיר לא יותר נמוך.
אתה שואל שאלה טובה. אני רוצה רגע להבחנה ברורה בין מוצרים טריים ביצים, עוף, ירקות, פירות, דגים, בשר, שהם בעצם יחד עם משרד החקלאות אנחנו בכלל עובדים, לבין כל השאר, שאר מוצרי המזון והטואלטיקה. אנחנו, החוק היבוא חופשי, סליחה, החוק שאומר מה טוב באירופה, טוב בישראל, בעיקר לא מתייחס למזון טרי, שזה אופרה אחרת. אנחנו מדברים על כל השאר, שזה הרוב. ושמה אנחנו...
למה חופים. בעצם? למה המזון הטרי לא בפנים?
כיוון שאורך החיי המדף שלו מאוד קצר, ושם אנחנו גם רוצים לשמור על החקלאים שלנו. אז בדברים שאורך המדף הוא יותר ארוך, אז יש היגיון להביא מוצרים מאירופה. תחרות, 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 זה מה שצא את ההבדל.
לא הבדל, לשמור על החקלאים, תיתן להם תמיכות ישירות, למה לייקר לנו את המלפונים?
גם באירופה, אנחנו בעצם מורידים את מה שנקרא גיאובלוק, בלוק גיאוגרפי. ברגע שאנחנו גם העברנו לפני שבועיים חוק בכנסת, אגב, עם אפס מתנגדים, שמי שינסה למנוע יבוא מקביל, יבוא של מוצרים מאירופה בזול, זה עד 100 מיליון שקל קנס.
ואתה רואה קנס כזה שמוטל בעתיד הנראה לעין?
זה קנס דרמטי. עכשיו, אם אתה רוצה להביא יבוא לישראל, ואתה מגלה שמישהו מנסה לעצור אותך, תתלונן לרשות התחרות, זה קנס של עד 100 מיליון שקל, זה רציני, זה כמו... זה מאוד מפחיד את ה... יבואנים הבלעדיים שהיו עד היום.
יכולנו לדבר עוד הרבה על היעילות של רשות התחרות ועל כמה הם נלחמים.
אז רגע, שנייה.
אבל זה נושא אחר ונגמר לנו הזמן, השר, זה ממש במשפט.
אז לגבי המזון הטרי, אנחנו גם באירופה מסבסדים, נותנים תשומות לחקלאים בשביל שיורידו מחירים. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר, זה התוכנית של משרד החקלאות. אני תומך בזה. אני מאמין שאתה תראה במהלך התהליך של החקיקה בחודשים הקרובים, אחרי שהוא יושלם, אתה תראה ירידה משמעותית במחירי המוצרים, כיוון שאנחנו פותחים את העסק לתחרות, פותחים את ישראל לתחרות, זה מה שיוביל בסופו של דבר את המונופולים והקרטלים שהיום מושקים אותנו. היום מושקים את הציבור.
כן.
אני לא מוכן שזה יימשך.
אנחנו נעקוב ונראה את זה במושב החורף, כפי שאתה אומר. שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, נשמח בהמשך להשלים איתך. תודה, ערב טוב.
טוב, להתראות.
ואין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זכרו. שלום הרב שלמה אישון.
שלום וברכה.
ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, ואנחנו שבוע פרשת פנחס, על מה נדבר?
אנחנו פרשת פנחס, וגם לקראת 17 בתמוז וימים בין המצרים.
כן.
אז נעסוק בקצרה בעניין מסחר ומסע ומתן בימים אלו של ימי בין המצרים. ופה אנחנו מוצאים שיש הבדל בין התקופה שמראש חודש אב ואילך, ששם נפסק בשולחן ערוך, שממעטים במסע ומתן ובעניין של שמחה, דהיינו שאסור, או יש למעט במסע ומתן של שמחה, ויש ממעטים בכל מסע ומתן, גם מסע ומתן שלא של שמחה, לבין התקופה שמי 17 בתמוז ועד לראש חודש אב, ששם אין איסור על מסע ומתן, אומנם יש נמנעים מלקנות או לשכור דירה, מחשש אולי מימים שאין בהם מזל טוב,
מה לגבי מעבר דירה?
ולכן מצד הדין מותר, יתרה מזאת, גם בתשעת הימים, אם מדובר לא בהרווחה, אלא באדם שאין לו יכל לגור, אז מותר אפילו בתשעת הימים, כל מה שנאסר, זה כאשר מדובר להרווחה. וכמו שאמרתי, יש נמנעים בכלל מ-17 בתמוז, אם זה לא הכרחי, משום מחשש שזה לא משם למינת, זה לא מזל טוב. יש עוד הלכה בעניין זה, ואם מה שנפסק בשולחן ערוך, שלא מברכים ברכת שהחיינו, בימי בין המצרים, פה נשאל רב מוישה פיינשטיין שאלה האם מותר לקנות מכונית חדשה בימי בין המצרים. הוא מבחין בכמה מצבים. אם מדובר שאדם קונה את המכונית לתענוג, אז פה יש ברכת שהחיינו ולכן יש לאסור, אלא אם כן, מדובר שיש לאדם אישה ובנים שגם הם נהנים מן המכונית.
ואז זה צורך, ואז זה לא שהחיינו כי זה לא
להנאה. לא ברכת שהחיינו, ברכת הטוב והמטיב. את הברכה הזאת גם מותר לברך כן בברכת. שלושת השבועות, ולכן, אם זה לא תהיה בעיה, אף על פי שזה נעשה לצורך איתנו.
הנה, החכמנו, שיהפכו ימים אלה לססון ולשמחה, ואז ההלכה הזו כבר לא תהיה רלוונטית בהיבט הזה. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם, באותה שעה בשבוע הבא, על ההצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.